היא גדלה בפתח תקווה ומכיתה זין בפנימיית בויר בירושלים, אליה חזרה להדריך לאחר הצבא בחוויה קיבוצית מבחינתה כמו שורשיה של משפחתה. רצח רבין היווה בנעוריה חוויה פוליטית מעצבת, עבדה בג'וינט השלים, במכון החינוך דרך כפר, בתוכנית 120 של ארגון שחרית ובתקווה ישראלית בחינוך והגשמת נאום השבטים של הנשיא ריבלין. כיום היא סמנכלית המכללה החברתית-כלכלית ומנהלת מרכז החשיבה של קרן ברל כצנלסון, ובמיוחד לענייננו היום עורכת שותפה של תלם, כתב עת לשמאל ישראלי. טל ויינטראוב, התלם הארוך, על כתב עת מודפס בעידן של ציוצים ברשת. שיחה אישית היום בהחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החולם סך, פודקאסט שעוזר לכם להתוודע לאנשים ונשים, הפעילים ופעילות בעולם החברתי בהיבטים ובכיוונים שונים. אנחנו מציגים לכם כאן פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים, חוקרים, דור חדש שמדבר ועושה צדק חברתי. אנחנו אמנם עוסקים בכאן ובעכשיו, אבל מנסים כמה שיותר להתרחק מהאקטואליה השוטפת, כדי שמתי שלא תקשיבו לזה, תרוויחו. אתם המאזינים, איזושהי שיחה על זמנית, רלוונטית, נינוחה, עם אנשים מעולים, שמחבר את כולם בכל פרקי ההסקט שלנו, איזשהו חוט מקשר של מחנה, רעיון ותפיסת עולם. הפודקאסט שלנו נקרא החולם סך במילאל, כמו בשירו של צ'רניחובסקי, ואנחנו גאים להציג לכם היום מאמינה וחולמת נוספת בסדרה. את ההסקט עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה ביקו ארן, והיום אנחנו עם טל ויינטראוב. שלום.
היי ביקו.
שאנחנו גם מכירים כל מיני הקשרים אחרים דווקא מוקדמים יותר.
שנים ספורות אבל
שנים,
טובות.
שנים ספורות וטובות. ואנחנו ננסה להתמקד היום באח המעמיק המושקע והמוחשי, של ההסקט שלנו בתוך קרן ברל כצנלסון, והוא כתב את הינוקה, תלם.
כן, ינוקה בינתיים, אנחנו מקווים שכן, התלם אכן יהיה ארוך.
ונתפסתי בשיחת הרקע לחוט המקשר בין כל העבודות שלך, שהצלחת היטב להגדיר אותו כלספר סיפור כדי להתמודד. הסבירי פרשי נמקי.
והביא דוגמאות.
כן.
היה לנו פעם מורה להיסטוריה, שזה מה שהוא היה אומר לנו. שזה ארבע שאלות שונות, הסבר, פרט, נמק והביא דוגמאות, וצריך לענות ממש על כולן, כדי שתהיה לך תשובה שלמה בהיסטוריה.
אז תתחיל איתה, לספר סיפור. מה,
כן.
מה...
תראה, אני, בגדול לא נעים לי לומר, אני מניחה שזה לא תהיה הקלישה האחרונה שלנו היום, אבל אנשים מחפשים משמעות. והאפשרות שלנו למצוא אותה, היא בדרך כלל מאוד מאוד תמונה ביכול שלנו לספר סיפור. לעצמנו, על עצמנו, אנשים אחרים. ואני חושבת שבהרבה מהעבודות שלי, באמת בסוף, 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 זו הייתה השאלה. כלומר, מה הסיפור שאנחנו רוצים שאנשים שאנחנו עובדים איתם, בין אם זה צוותי חינוך בכפרי נוער ובבתי ספר, ובין אם זה קבוצה שחושבת על עתידה הפוליטי, ובין אם זה בתקווה ישראלית בחינוך ובעבודה הזו עם אנשי חינוך, מה הסיפור על המדינה שהם רוצים לספר לעצמם, ומה הסיפור על החיים שלהם שהם רוצים לספר לעצמם, ובעיקר אני חושבת איך מגדלים דור עתידי שיש לו סיפור לספר לעצמו על החיים שלו ועל העתיד שלו ועל המדינה הזאת שאנחנו כולנו כל כך קשורים אליה והיא חלק נורא משמעותי בחיים שלנו.
אז מה זה לספר סיפור? זה האסנס, התמצית הזאת שאתה יכול לזקק ולתת איזה כותרת בעידן טוויטר של 280 תווים? לא זוכר.
אני חושבת ש-200, כן, זה כבר
240? לא זוכר.
זה 140, אז זה 280, mm-hmm. כן. כמו שאתה מבין, אני לא כך מבינה בטוויטר. כלומר, אני קוראת, אבל... לא, כותרת היא לא כל כך סיפור. כלומר, היא נכללת בו, היא חשובה, אבל נראה לי שסיפור הוא בעיקר האפשרות שלך לפרש את הדברים שאתה מאמין בהם, את המעשים שאתה עושה כשאתה קם בבוקר. יש לי קצת, אני חייבת להגיד שאני קצת אמביוולנטית לגבי הדבר הזה. כלומר, כי יש את הסיפור הזה של הנרטיב, נכון? יש כבר כמה וכמה כן. שנים.
זה באזוורד כזה.
כן, זה באזוורד כזה, וזה גם בא מאוד מהסיפור, מהתחום של פסיכולוגיה חיובית, והשאלה הזאת של מה הנרטיב שאנחנו רוצים לספר לעצמנו, ולפעמים זה גם איזה, אתה יודע, איזה מין טיוח כזה של אין אמת אחת ואין עובדות, הכל בעצם השאלה הזאת של איזה סיפור אנחנו מצליחים לספר. אני לא כל כך מאמינה בזה, כלומר, אני חושבת שעובדות הן דבר חשוב ושהן קיימות, ואני חושבת שזה נכון שיש כל מיני פרשנויות, אבל זה לא שכל אחת מהן נשוות ערך לשנייה, ויש טוב ויש רע, ויש דברים שהם דברים מוחלטים. במובן הזה אני לא מאמינה כוח גדולה של נרטיב באשר הוא. אבל אני חושבת שיש דרכים שונות להסביר איך אתה מגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת. ויש גם דרכים שונות לתאר את הנקודה שאליה אתה רוצה להגיע. ואני חושבת שאנשים שהם שייכים לאותו מחנה, או שייכים לאותו מקצוע, או שייכים לאותו חלום, צריכים להיות מסוגלים להשתמש במילים מאוד מאוד דומות לגבי הדרך שהם עושים, ולגבי המקום שהם רוצים להגיע אליו, וגם אגב לגבי המקום שהם יצאו ממנו. וזה, במובן הזה, סיפור דבר שאני חושבת שמעניין אותי באמת כמעט בכל דבר שאני עושה, ואני חושבת שזה גם מה שאנחנו מאוד מאוד מנסים לעשות בתלם.
אז אני רוצה לדבר על תלם.
כן.
מסביב האדמה בוערת, שמאל מצטמק, והכי אפקטיבי זה פודקאסט, נייר של חוברת מודפסת ומאוירת יפהפה. זאת הדרך הטובה ביותר שלנו להשפיע על המציאות.
קודם כל, אגב, המאויר יפהפה, אני חייבת לתת פה קרדיט ענק לסטודיו שעובד איתנו, לבלו קלר, שהם מגשימי חלומות ופרשנים מצוינים למציאות פוליטית.
אז בואי ספרי מה עומד מאחורי רעיון שכזה.
א', בוא נגיד שבמדינת ישראל האדמה תמיד בוערת. לא, באמת, זאת אומרת, תן לי תקופה.
אז בוא נשב ונקרא ספר.
אז בוא. הלוואי שהיה לי יותר זמן לשבת ולקרוא ספרים, אבל האדמה באמת תמיד בוערת, או לפחות בחלקים מסוימים שלה. אנחנו לא מוכווני היום הבא. זאת אומרת, האם זה הדבר האפקטיבי ביותר כדי לייצר ניצחון פוליטי ספציפי, או כדי להגיע למטרה קרובה? כנראה שלא. אבל האפשרות שלנו לדבר על זה שכשהאדמה בוערת, לאן אנחנו רוצים להגיע? איך אנחנו מצליחים לזכור שיש בכלל מקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, ולא לחבוט את השריפה של הרגע. ושאלות לגבי אז מה המטרה שלנו, ובמה אנחנו מאמינים, ואיך אנחנו מצליחים לפרש את המציאות, והאם הדברים שאנחנו עושים יש להם משמעות, ואיזה משמעות יש להם, ואגב, האם אנחנו נצליח לייצר מצב שבו האדמה לא בוערת, אם אנחנו לא נבנה, שוב, את הדור העתידי הזה, שיודע להגיד ששירות ציבורי זה חשוב, ושלמדינה יש תפקיד, ומה התפקיד שלה, ושהיציאה מלבנון הייתה דוגמה מצוינת למה קורה כשתפיסה ביטחונית שמאלית עושה את העבודה שלה, ולמה ההתנתקות לא הייתה כישלון, ולמה לא מדברים על הסכם שלום עם ירדן, ומה הקשר בין כל הדברים האלה לבין העובדה שעבודה מאורגנת עולה באחוזים שלה, ומה הקשר בין הדברים האלה לבין מפלצת כזו גדולה שנקראת ההסתדרות, ואף אחד לא מבין מה תפקידה בחיינו. כל הדבר הזה, כלומר, הפרגמנטיות של החיים, היא בטח לא הדבר שיעזור לנו לגרום לאדמה להפסיק לבעור.
אבל לא מדברים על זה בעיתונות, בתקשורת שהיא שמאלנית, כך אומרים, כך טוענים. למה צריך כתב עת?
כי זה בחלקים. מדברים על דברים בחלקים. אנחנו חיים באופן כללי את החיים שלנו בחלקים, אתה יודע, אתה כאילו, יש לך יום עבודה, יש לך שעות ספציפיות שאתה עושה בהן משהו. החיים שלנו בנויים בחלקים, והתקשורת בנויה בפרגמנטים, ובטח ובטח כשיש ציוטים בטוויטר, ובטח ובטח כשיש מהדורות חדשות. אנחנו לא מספרים סיפור שלם. כלומר, המטרה היא שכשקורא או קורא תפתחו את הגיליון השני של תלם, אוקיי? שהכותרת שלו היא דמוקרטיה הוראות הפעלה. אפשר היה לקרוא לו גם דמוקרטיה עדכון גרסה, אגב, התאמה לעידן הרשתות החברתיות. אני רוצה שהם ידעו לספר לעצמם סיפור שאומר, אוקיי, יש במהדורות החדשות, פעם בכמה זמן עולים ציוצים כאלה, או יש דברים כאלה, על המלחמה הגדולה הזאת, איך הדמוקרטיה שלנו עומדת להתמוטט עכשיו, ומה זה אומר, כל היציאה של חלקים הימין, נגד בית המשפט העליון, ומי נגד מי, והאם זה קרב עסיסי טוב כזה, כמו במשחקי הכס, או שיש לזה איזושהי משמעות יותר גדולה. אני רוצה שהם יהיו מסוגלים להתחיל את הגיליון ולסיים את הגיליון, או לפחות לקרוא חלקים ממנו, ובעיקר להבין שהסיפור מבחינתנו, ואני חושבת שזאת השפה, וזה הסיפור שאנחנו מנסים לספר בטלה באופן כללי, שיש עניין שדורש הגנה. אוקיי? בית המשפט העליון, אכן מותקף, מערכת המשפט, שומרי הסף שלנו, אכן מותקפים. אבל יש עוד כל מיני דברים שקורים בתוך הדמוקרטיה הישראלית. היא דורשת גם תיקון, והיא דורשת תיקון מחדש, וצריך לחשוב על מה קורה בתוך המפלגות, וצריך לחשוב על מה קורה בתוך הרשויות המקומיות, וצריך לחשוב מה זה אומר, מה הדמוקרטיה הישראלית, מה יש לה להגיד על הסיפור של, של חינוך, או של מערכת החינוך. השאלה הזו של מה, על מה אני חושבת כשאני אומרת בכלל דמוקרטיה, או מה המערכות שאני מתעסקת בהן, אני רוצה שהם יהיו מסוגלים לספר לעצמם סיפור שלם, שאומר מה התפקיד של מה זה דמוקרטיה במדינת ישראל, ומה התפקיד שלה בחיים שלי.
אז בוא ניקח דוגמה, כי אני חושב ש... קודם כל, את יוצאת מנקודת הנחה שזה לא משכנע קהלים חדשים, אלא אולי מבצר, מחזק, וגם מצייד, ככה אני אומר, עבורי לפחות, בתחמושת חדשה, או בחידודים ובהגדרות, כי אם אני לוקח נגיד, כדוגמה את המאמר האתגר הפופוליסטי, שמעמיד את הליברליות מול הפופוליזם, ואני מודה שאחרי שקראתי אותו בגיליון השני, של על הדמוקרטיה, של וויליאם גולדסטון, הוא מאמר מתורגם, לא מאמר שנכתב במיוחד, צריך גם את זה לומר, שהם מביאים מאמרים מן העולם.
קוראים גם דברים טובים בחול.
אז הוא עזר לי לחדד דברים שהייתי עסוק בהם, זאת אומרת, מול מה מתמודדת הדמוקרטיה הליברלית, ואיך קוראים לזה, ואיך מקומות אחרים מתמודדים עם זה, אבל זה שכנוע של משוכנעים, זה לא איזשהו חיזוק, זה לא איזשהו, נגיד, איסוף של אנשים חדשים, או איזושהי, אם זאת המטרה בכלל, אני לא יודע.
תלם מיועד לגמרי למחנה. כלומר, גם פה אפשר לשאול מה גבולות המחנה, ואת מי הוא מכיל, אני חושבת שבסיפור מסגרת, בדבר האורחים, בפינה שיש לנו בתוך הגיליון.
שלך ושל אדם רז, צריך לומר, האורח השותף.
האורח השותף היה נהדר שלי.
שיש פרק נפרד איתו, בהקשרים אחרים.
כן, הוא יודע לעשות עוד כל מיני דברים מעניינים, פשוט חוץ מלספר סיפור. מה שאנחנו מסבירים שם, אני חושבת באופן מאוד מאוד ברור, זה שתלם מיועד למחנה. אני לא עוסקת בשכנוע של אנשים חדשים, או אנחנו לא מתעסקים בזה, בגלל ששוב, אנחנו לא, המטרה שלנו היא לא פוליטית במובן האלקטורלי שלה. היא חלוטין פוליטית, לכן כן. קוראים לו כתבת לשמאל ישראלי, אבל היא לא פוליטית במובן האלקטורלי שלה. אני לא, אין לי עניין להרחיב עכשיו את צבאות המצביעים והמצביעות למערכות הבחירות הקרובות או הרחוקות. הוא מיועד למחנה, והוא גם לא מיועד כל כך לשכנע את המשוכנעים שוב, כמו שהוא מיועד לעשות להם קצת סדר. הוא מיועד לעשות סדר, הוא מיועד להסתכל על דברים מזוויות אחרות, ובעיקר מה שהוא מנסה לעשות, זה לשאול את השאלות שאנחנו מקווים שהן השאלות המעניינות, על הנושאים שעומדים בבסיס תפיסת העולם שלנו, בבסיס סדר היום הציבורי, לא נושאים שעולים ונופלים אחרי ארבעה ציוצים בטוויטר, אלא נושאים שהם נושאי יסוד לחברה הישראלית, למדינת ישראל.
תני כמה דוגמאות למי שעוד לא נכנס לאתר במקביל להקשבה, כדי לראות מה יש בגיליונות הראשונים.
אז נראה שקצת דיברנו כבר על...
כן, נתת דוגמאות ספציפיות.
כן, על מה קורה בדמוקרטיה הוראות הפעלה, כלומר, על השאלה הזו של מה המקום של רשויות מקומיות בהתחדשות הדמוקרטיה, אבל השאלה של מה קורה בתוך מפלגות, שאנחנו יודעים שיש היום בעצם בתוך הפוליטיקה הישראלית, הרבה מאוד מפלגות שהן מצד אחד מפלגות מנהיג, מה שאנחנו קוראים, כלומר, מפלגות שבתוכן אין הליכים, או יש הליכים מאוד חלקיים דמוקרטיים, אין להם פריימריז, למשל. ומצד שני, ההסתכלות שלנו, מפלגות שהן כן דמוקרטיות במובנים האלה, היא הסתכלות נגיד שלילית בלשון המעטה, כן? מפקדי הארגזים וחבריהם, והאם יכול להיות פריימריז נקיים וכו', ומה צריך לעשות. אבל הוא יודע גם לשאול שאלה לגבי, אגב, באזוורד, לגבי השותפות הפוליטית היהודית-ערבית. לא האם היא יכולה להתקיים במובן של כן או לא, אלא שאלה של מה היא דורשת. מה היא דורשת מהערבים במובן הזה, ומה היא דורשת מהיהודים במובן הזה. ושאלות אחרות שהן בעינינו באמת שאלות שצריכות לעמוד לפחות הסדר היום, לפחות סדר היום המחנאי. אני חושבת ששוב, אם נחזור רגע לעניין הזה של המחנה, אין פה ניסיון שכנוע. יש פה ניסיון לתת קצת יותר עומק. היום נניח המאמרים, אני חושבת, הכי ארוכים שאתה יכול לקרוא בפרינט, הם מאמרים שנעים סביב 1,500 מילה, אולי 2,000 מילה, ויש פה איזה ניסיון להגיד, אפשר להקדיש...
עוד קצת.
אפשר להקדיש עוד קצת. לא במובן של, יש לי ציפייה שתשב ותקרא עכשיו את כל 100 או 160 עמודים של הגיליון שוב מקצה לקצה.
אלא אבל... שכל מאמר יהיה עוד העמקה.
שיש בו מצד אחד גם העמקה, ומצד שני, יש בו גם את ההסתכלות שאומרת, אז איך דברים צריכים לעבוד. וזה כן צריך להגיד לזה מילה, בגלל שלשמאל אף פעם לא חסרו במות לא לבקר את המציאות, ואולי במובנים מסוימים גם לא לתאר את המציאות. ואני חושבת שמה שאנחנו מנסים לעשות, זה להציע גם, שוב, בשאיפה, הסתכלות על נושאים מזוויות אולי, או דרך שאלות שהן לא הכי טריוויאליות, גם לתת להם איזושהי העמקה, או איזשהו, שוב, להעמיד איזה סיפור בבסיס שלהם, איזה טיעון בבסיס שלהם, איזה תזה בבסיס שלהם, שהיא לא בהכרח אקדמית, אבל היא קיימת כמשהו מבוסס, וגם לנסות להסביר, אז מה אנחנו מציעים? כאילו, פריימרי זה רע, מפלגות מנהיג זה רע, אז מה עושים? אנחנו כל הזמן אומרים שותפות פוליטית יהודית-ערבית, אבל יהודים לא מוכנים לשמוע על שינוי של, ובצדק מבחינתנו, לא על חוק השבות, לא על ההמנון, עד כמה אנחנו מוכנים לחשוב על שר לביטחון פנים שיהיה ערבי. צריך לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותנו קונקרטיים יותר, ולראות איך דברים, לאן הם הולכים. וזה, אני חושבת שמה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא את שלושת הדברים האלה.
אז הבנצ'מרק שלנו הוא מה, שילוח?
בנצ'מרק, אתה אמרת לי בנצ'מרק עכשיו?
אין לזה תרגום טוב לעברית.
כן, נקודת הייחוס שלנו...
אנחנו באופן כללי לומדים ממה שהימנים למדו, ממה ששמאל עשה אי פעם, שהיו לו מוסדות.
חד גדיה, בדיוק.
זו המטרה?
אני חושבת שהשילוח הוא רפרנס לא רע.
צריך לומר, זה כתב את... לא יודע אם קורא לי ימני, נראה לי שמרני.
הם לא קוראים לעצמם כתבת ימנים, נקראים, אני זוכרת נכון, כתבת, אני אפילו לא זוכרת אם הוא ציוני, אם הוא ציוני או ישראלי, להגות ולמדיניות, כן.
הוא בוודאי נראה הרבה יותר אקדמי, הוא לא בעיצוב ה... צבעוני ומושך העין של תלם.
אתה יודע ש...
ננה.
לפני שהתחלנו, כן, יופי, שמאלנים חזקים בעיצוב. זה מה שאנחנו, זו השורה התחתונה של הפרק הזה. אתה יודע שלפני שהוצאנו את הגיליון הראשון של תלם, היה לנו זמן בישול ארוך, אז התייעצנו עם לא מעט אנשים. ביניהם אסף שטול, האורך הנהדר של הזמן הזה, ועוד אנשים... לא רבים, אבל טובים, שנתנו לנו עצות מאוד מאוד טובות, ואחד מהם אמר לי משהו מאוד חכם על השילוח, שאולי זה היה אסף שרון, שהעניין עם השילוח הוא באמת שגם כשמסתכלים עליו, גם מבחינת הייצוא, וגם מבחינת אפילו הפוטנוטס, או הערות השוליים שיש בסוף המאמרים, הוא באמת כתב את שהוא קצת יותר אקדמי ממה שאנחנו רוצים, וחלק מהסיבה לזה זה בגלל שהשמאל, היה מאוד מאוד טוב בלבנות לעצמו שדרה אקדמית, רעיונית, הגותית, אפשר לראות אותה בתיאוריה וביקורת, אפשר לראות אותה בחברה, אפשר לראות כל מיני גלגולים שלה. ואנחנו לא צריכים את זה יותר. את זה יש לנו מספיק.
אז מה חסר לנו?
אז מה חסר לנו? חסר לנו עוד פעם, חסר לנו הבמה והיכולת לדבר על דברים פעם אחת קצת יותר לעומק, פעם שנייה ממקומות מאוד מאוד ברורים פוליטית, ורעיונית, ולא רק הגותית. כלומר, אנחנו אומרים בפה מלא, שוב, גם זה כתוב בגיליון הראשון, אנחנו אומרים בפה מלא שאנחנו ציונים, ושהציונות שלנו, באותה מידה שבה היא אומרת, שבית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, מתייחסת לזה שהפרויקט הזה, הפרויקט של הבנייה, של הבניין, עוד לא נגמר, בדיוק מאותה נקודה, העם הפלסטיני, ראוי שתהיה לו מדינה משלו, שיהיה לו בית לאומי משלו. אנחנו יודעים להגיד שאנחנו סוציאל דמוקרטים, אנחנו יודעים להגיד שאנחנו ליברלים, ומה זה אומר. כלומר, אנחנו יודעים להסביר את המסגרת הרעיונית שלנו. אבל מה שאנחנו רוצים להציע, זה להציע כתיבה שהיא כתיבה מעמיקה מצד אחד, פוליטית, במובהק, בלי להתנצל עליה.
כן, זה מה שאני כיוונתי אליו, הנושא הזה של גיליון הראשון עסק בכוח.
כן.
וזה מאוד לא, זה ככה ישר, ישר לעניין, מה שנקרא, דברים שהמחנה לא כל כך יודע אולי להתמודד עם זה ב... טהרנות, יפת נפש.
אגב, אני לא פתור, אני לא... זה לא מילים שאני כל כך מחבבת ביחס למחנה שלנו, כלומר, אני חושבת שבאמת ההלקאה העצמית הזו של איך כולם נהיו טהרנים וכולם נהיו שמאל רדיקלי, אז אנחנו כמובן חס וחלילה. כשאנחנו אומרים שמאל, אז אנחנו שמאל ציוני, שחס וחלילה לא זהו אותנו עם שמאל רדיקלי. אני לא חושבת שהכוח שלנו, אגב כוח, הוא בלהצליח להסביר איזה שמאל אנחנו לא. אני חושבת שהכוח שלנו הוא בלהצליח להסביר איזה מחנה אנחנו כן. וזה אגב אחת המטרות המאוד מאוד ברורות של תלם. כלומר, אנחנו רוצים להציע תשובה פוזיטיבית, ולכן, סליחה שאני חוזרת שוב לגיליון השני, השלישי יצא בקרוב, אז אפשר יהיה לתת רפרנסים גם אליו.
שהנושא?
הנושא שלו יהיה שם זמני, נגיד, בהשראת המודל הסקנדינבי, המודל הישראלי. איך יכולה, אפשר לקדם, או איך יכולה לראות מדינת רווחה הסוציו דמוקרטית ישראלית בעת הזו. עם כל המורכבויות הדמוגרפיות והגלובליות שיש היום. אבל אם אני חוזרת רגע לגיליון השני, אז שוב, יכולנו לעשות גיליון, אם אנחנו מתעסקים בדמוקרטיה, יכולנו לעשות גיליון שהוא מלחמה על הדמוקרטיה, מאבק על הדמוקרטיה, הגנה על הדמוקרטיה. שמעתי, כיוון שאני מאזינה די צמודה של הפודקאסט, אז שמעתי את הפרק עם תומר, לוטן, שאמר משהו על זה, שהמחנה שלנו כל הזמן עסוק במאבקים. הכל זה מאבק, הכל זה מאבק. השיחה היא מאבק.
מסגור מאבקים.
ותלם עסוק גם במאבק, אבל הוא בעיקר עסוק ביכולת להניח תשתית פוזיטיבית. אנחנו רוצים להגיד,
מה כן?
לא רק במה אנחנו צריכים להילחם, אלא מה אנחנו רוצים לבנות. ולכן הסיפור הטהרני, אני פחות מתחברת לסיפור הזה, אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור לחשוב, בגלל זה תמיד צוחקים עליי, זה שאני הממלכתיות בצוות. אנחנו צריכים לחזור לחשוב כאילו אנחנו מדינה. ואנחנו במלחמה, אנחנו שכחנו איך לעשות את זה, כי אנחנו כבר הרבה שנים לא שם. כשאתה הרבה שנים לא שם, והשרירים האלה מתנבנים לך, אז אתה באמת עסוק קצת בלהיות דון קישוט. שאגב, אני בטוחה שהוא ספר די אהוב על חלקים גדולים מאיתנו. מי לא אוהב ללחם בתחנות רוח, זה נורא רומנטי. אבל אני חושבת, אגב, הניצחון, שאלה הראשונה שלך על הניצחון, ממה יבוא הניצחון? הניצחון, הוא לא יבוא רק משם, אבל הוא גם כנראה יוכל להתחיל ולהגיע לפתחנו, או שאנחנו נוכל להתחיל להגיע אליו, אם אנחנו נפסיק לחשוב כמו דון קישוט, ונחזור לחשוב כאילו אנחנו המדינה. המדינה היא אנחנו. המדינה היא אנחנו במובן של האחריות, ובמובן של החזרה לתוך המערכות, ובמובן של ההצעות הפוזיטיביות שיש לנו להציע על איך היא אמורה להיראות, ומה זה כשאנחנו אומרים חיים ראויים, למה אנחנו מתכוונים, ואיך נראים חיים בטוחים, במחשבה שמאלית ובמדיניות שמאלית, ואיך נראים חיים בחופש במחשבה שמאלית ובמדיניות שמאלית, ואיך נראים חיים משגשגים במחשבה שמאלית ובמדיניות, כל הדברים, ומה זה אומר שוויון לכל האזרחים באמת, מה יש לנו להציע בדבר הזה? לא רק נגד מה אנחנו נלחמים, אלא מה יש לנו להציע? ויש לנו מה להציע.
זו בהחלט רוח מרעננת, אבל את מוכנה לענות לי לשאלה, למה צריך דפוס היום? למה, למה, למה בעצם זה מודפס?
א', זה נורא יפה, ביקו. זה נורא נורא יפה, באמת זה נורא יפה. ובאמת, אני חושבת שיש משהו לנוכחות פיזית. יש משהו בדבר הזה, יש לו כוח, יש לו חוזק. יש סיבה ללמה בבתי קפה יש מדפי ספרים. הרי כאילו זה הדבר הכי מיושן בעולם, נכון? למה צריך לשים אותם? האם סתם, כאילו, יכול להיות שסתם זה פשוט כאילו זה נראה חכם כזה, יכול להיות. אבל יש, אפילו אם זה נראה חכם ונראה יפה, העובדה של האנשים עדיין יש ספריות בבית, והעובדה שיש עדיין מדפי ספרים בבתי קפה, כנראה אומרת שיש לזה, גם יש לזה משמעות לחפץ עצמו, ולא במובן של יופי, בוא נזגות פה לחפצים עכשיו, אבל אני חושבת שהידיעה הזאת, שזה היה מספיק משמעותי וחזק, ושאנחנו חושבים שהוא מספיק בר קיימה, כדי להוציא אותו בדפוס, ולהגיד אנחנו עומדים מאחורי הדבר הזה, לא כמו הידיעה שנמצאת ברשת ואפשר מקסימום למחוק אותה, להעלים אותה, לשלם, לא יודעת מה. הוא קיים, אנחנו מאמינים בדבר הזה, הוא יישאר. גם לזה יש כוח.
כל אחד יכול להציע נושאים ולכתוב, איך עובד תהליך הברירה, ההפקה?
יש לנו מערכת. יש לנו מחשבות על איך, מה הנושאים שאנחנו צריכים לקדם, לחשוב עליהם, לקחת. בגלל שזה הגיליונות הראשונים, אז זה לכאורה הרבה יותר פשוט. כי יש המון המון דברים גדולים שעוד לא התעסקנו בהם. אבל אנחנו רוצים לנסות להבין גם מה הדבר הנכון בעת הזו, עוד פעם, לא במובן של, אתה יודע, מערכת הבחירות הספציפית הנוכחית, שיש לנו די הרבה כאלה, ואם אנחנו נהיה תלויים רק בהם, כנראה שתהיה לנו בעיה מאוד רצינית להוציא כתבת, אבל כן, משהו רלוונטי, לא אקטואלי לאותו רגע, אבל רלוונטי, והוא שאלות גדולות שמעניינות אותנו לעסוק בהם. ואז מה שאנחנו עושים זה מנסים לחשוב גם, שוב, עם המערכת, עם אנשים ואנשים שמכירים את התחומים האלה, מכירים את הנושאים האלה, מכירים הנכתב, ומנסות להבין פעם אחת מה יש מעניין להגיד על זה שעוד לא נאמר. פעם שנייה, מה יש שהוא לא בהכרח מעניין עדכני חדש להגיד על זה, אבל הוא משהו שלא דובר מספיק או לא מדובר מספיק, וכדאי להעלות את קרנו שוב. ופעם שלישית, איך מצליחים לגדל דור כותבים וכותבות שהנושאים האלה מעניינים אותם, ויכול להיות להם משהו מעניין ופוליטי להגיד על זה. וזו ההזדמנות, להתחיל איתם. וככה אנחנו בונים לאט לאט את תוכן העניינים.
וגם רצון שיכתבו, כמו יולי תמיר שפרסמה חלק קטע מספר שלה, או איציק שמולי שפרסם.
טוב, הכי קל זה לקחת אנשים שאנחנו רוצים.
זה גם יהיה אטרקטיבי, וימשוך את העניין של אנשים ש...
זה נכון, למרות שאני מודה שבינתיים...
זה פחות חשוב?
לא, זה מאוד חשוב. אנחנו, כאמור, לא נהיה טהרנים, אבל... כרגע לפחות מה שקורה לנו זה שבינתיים התוכן או התזות הן המובילות, וכמובן שאנחנו מעדיפים למצוא את האנשים הכי מעניינים, שיש להם הכי הרבה רייטינג, או שיודעים להגיד על זה הדברים הכי מעניינים, כדי שיכתבו, אבל זה עוד לא עובד לנו הפוך. זה די משמח אותי.
ואם יאיר לפיד ירצה לכתוב אחרי שהוא כתב כבר פעם בשילוח, זה גם גבולות המחנה, איך קובעים את זה?
איך קובעים הגבולות המחנה? אני מקווה שאני לא אכתה שאתה שואל אותך איך קובעים גבולות המחנה. אני לא יודעת קובעים גבולות המחנה באופן כללי, אני יכולה להגיד לך איך תלם קובעת, מה גבולות המחנה, מה גבולות המחנה של תלם. אז קודם כל, אני מזכירה שקוראים לנו תלם כתב עת לשמאל ישראלי. זה אולי נראה קטן.
ומי שרוצה להיות במועדון, אז...
קודם כל, מי שמוכן, וזה לא מובן מאליו, מי שמוכן לפרסם, פוליטיקאי מכהן שמוכן לפרסם מאמר פרוגרמטי, בתוך כתב עת שהוא נקרא ככה בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, זה כבר כנראה מכניס אותו יותר קרוב למחנה, שוב, בהנחה שהוא לא חד משמעית ימין, כי הם לא במחנה. כלומר, הגבולות של המחנה אפשר, נגיד, באופן, לא יודעת, אינטואיטיבי להגיד מי ציפי לבני לצורך העניין, עד, ואני לא חושבת, אגב, שיאיר לפיד, בטח לא אופר שלח, בטח לא יעל גרמן, ועוד כמה רבים וטובים בכחול לבן, לא נמצאים כנראה ימינה ממנה, ועד חברי הרשימה המשותפת. כלומר, יש לנו, המרחב שלנו, המחנה שלנו הוא מאוד מאוד רחב.
כן, אבל דיברת קודם על דברים מאוד ברורים של מדינה יהודית, סוציאל דמוקרטיה ציונית, אני לא בטוח שאתה מדבר על כולם, בטח בקשר של הרשימה המשותפת, אבל...
ברור, בוא נעשה הפרדה רגע בין מה הזהות שלנו, כלומר, של האורחים לצורך העניין, של המערכת לצורך העניין, של קרן ברל כצנלסון, לבין מי המחנה שכתב העת הזה שייך אליו. כי זה שני דברים שונים. הזהות שלנו היא מאוד מאוד ברורה.
מה ההבדל?
הזהות שלנו היא מאוד מאוד ברורה, והיא כמובן הרבה יותר צרה, אוקיי? זה שאנחנו סוציאל דמוקרטים לא אומר שכל מי שירצה לכתוב צריך להיות סוציאל דמוקרט. אבל הוא כן צריך להיות לו ברור שהוא כותב בכתב עת שאורחיו הם סוציאל דמוקרטיים. כלומר, במובן הזה, אם יאיר לפיד, ואני, אגב, לא סגורה על זה שהוא היה מתנדב בכזו קלות לכתוב אצלנו, אבל אם הוא היה אומר, אני יודע שקוראים לזה תלם כתב עת לשמאל ישראלי, ובכל זאת אני רוצה לפרסם מאמר פרוגרמטי בתוך כתב העת, כנראה היינו מקבלים אותו בזרועות די פתוחות.
לא, הוא כותב טוב.
כך טוענות השמועות, לא יצא לי עדיין.
כדאי לו לפתח קריירה בתחום.
יכול להיות שזה יהיה הדבר הבא שהוא יעשה. כן.
אז תהליך ההפקה הוא פנייה לאנשים, או...
יש כל קורא שמתפרסם בכל גיליון, ומזמין אנשים ונשים לכתוב, אנחנו שמים בדרך כלל את המחשבות שלנו לגבי מה יהיה הנושא של הגיליונות הקרובים. קיבלנו כמה הצעות כבר למאמרים, אף אחד מהן עוד לא הייתה מדויקת מספיק, אבל אני חושבת שזה קשור מאוד מאוד לכמה זמן גם ייקח לאנשים ללמוד, וגם לנו לפתח את השפה המדויקת של תלם, ואת ההבנה של מה אנחנו מחפשים. אני חושבת שבאופן מאוד מאוד מוזר, כבר אחרי הגיליון השני די ברור לנו. אנחנו יודעים פחות או יותר להגיד. אני מניחה שלקוראים ולקוראות ייקח קצת יותר זמן. אבל כן, א', אפשר לפנות אלינו ולבקש לפרסם, וב', אנחנו הרבה פעמים פונים, אנחנו פונים גם למי שאנחנו חושבים שיכולים או יכולות לכתוב, וגם למי שיוכלו לייעץ לנו עם מי כדאי לדבר. והאמת שבאופן מאוד מאוד משעשע, בגיליון הזה, השלישי, שאנחנו כבר עובדים עליו, לא היה כמעט אף אדם שפנינו אליו, או אליה שלא הכירו את השם כבר, או קראו את הגיליון, אחד הקודמים. במובן הזה, זה קודם כל, זה אכן כתב את מחנה, והוא כנראה אכן גם הגיע למחנה. לפחות
זה מחבר אותי לשאלה של מה מבחן ההצלחה? זה אותה קלחת, גם אני נמצא ב...
מה מבחן ההצלחה שלך, ביקו?
האמת שבשונה מרוב הפרויקטים שלי, לא הצבתי אותו מראש. אני חושב שבדברים האלה צריך המון סבלנות, כי ההבנה היא שהרגילי קריאה ומותגים מהסוג הזה, לוקח להם זמן לחלחל, וכמו שאמרת שהחוברת מונחת בתור לרופא במקום אחד, או במקום אחר בשירותים, רחמנה ליצלן.
המקום הכי טוב לקרוא בו.
נכון.
בעיקר שיש לך ילדים.
נכון, בריחה. אז אני חושב שאני צריך אופק יותר, יותר משמעותי, לכן אני בעד אגב הדפוס, כי הוא באמת נשאר ונשמר, ומאפשר לדפדף בזה גם בחלוף הזמן. אז אני לא יודע לספור את זה בכמות ראשים, או בכמות השמעות, או מינויים במקרה שלכם, של תלם. אמרת נכון לגבי ההיכרות, הרצון לכתוב באכסניה הזאת, להופיע נגיד, להגיע אליי, אבל זו שאלה קשה, זו שאלה קשה, באמת שאלה קשה. אני חושב שהחלחול של רעיונות, אתה רואה את זה אצל מתחרינו המכובדים מימין, אתה כן רואה חלחול של רעיונות, שאתה כמעט יכול לשים את האצבע להגיד, הוא משתמש בטיעונים שלנו, ציידנו אותו בארטילריה הנכונה, אז אני לא בטוח שאפשר להעביר קו ישיר, אבל אני שואל, אני מתלבט איתך נגיד ככה.
כן, כן, זו התלבטות טובה.
שאלתם את עצמכם? מה?
כן.
כאילו יש כמות בטח של מינויים?
יש כמות של מינויים ותוך כמה זמן ואיזה סוג, אבל זה באמת פחות, כלומר יש לי את נגיד את הפריבילגיה, לפחות להגיד שזה לא הדבר שמעניין אותי. כלומר, כל עוד אנחנו יכולים לעשות את זה בלי שזה יהיה תלוי רק בכמות המינויים, היא חשובה, אבל בלי שזה יהיה תלוי רק בה, אז אנחנו קורא במקום טוב. אני חושבת שזו באמת שאלה מאוד מאוד מורכבת, ונורא קשה להבין חלחול של רעיונות, אבל יש באמת כל מיני דברים קטנים כאלה, אני מניחה שקוראים במציאות, ואתה יכול להגיד, אוקיי, רגע, זה אומר שעשינו משהו טוב. למשל, מה שדיברנו קודם על האנשים, על הכותבים וכותבות הפוטנציאליים של הגיליון השלישי, למשל, זה שאני יודעת שבכמה תוכניות חינוכיות כבר משתמשים בטקסטים של הגיליונות הקודמים, שזה נהדר.
שצריך לציין, כחלק משיתוף הפעולה, חלקם גם עולים כהקלטות.
נכון.
בתור פרקים של חולם סך.
נכון, יש להם מקליט אפילו, כן, יש להם קריין לא רע בכלל, אתה בטח מכיר אותו. כן, כלומר, אני חושבת ש... תראה, כשהקמנו את אלם, אמרנו לעצמנו מה אנחנו רוצים שיקרה. אנחנו רוצים להצליח, שוב, לתת במה, לאפשרות לנהל איזשהו דיון שהוא דיון יותר מעמיק מהדיון של טוויטר ושל הרשתות החברתיות באופן כללי. אנחנו רוצים שהבמה הזאת לא תהיה במה מרחפת באוויר, רק אינטלקטואלית, רק אגותית. אנחנו רוצים שהיא תהיה קשורה למציאות, למדיניות שצריך ליישם, למעשים שלנו בפועל ביומיום. אנחנו רוצים שזה יהיה כתב עת שחשוב לחברי וחברות כנסת של המחנה, שהוא יהיה באזור שלהם, גם אם הם לא...
או, רגע, מבחן הצלחה.
מה, שהיה. החקים והחקיות?
לא, אחד מחברי הכנסת שהצטלם לסרטון, מהצד הימני, ומאחוריו היו קרחים של...
של השילוח.
של השילוח, אני חושב, ואמרתי, וואלה, אם אתה רוצה שזה יהיה לידך במובן שאתה מתגאה שזה הספרייה שלך,
מתגאה שזה הספרייה שלך, שולח את היועצים הפרלמנטריים שלך אולי לקרוא משהו, מפרסם מאמר. באופן כללי אני חושבת, אני לא יודעת אם אנחנו נשאיר את החלק הזה אחר כך, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור להשתמש בסיפור הזה של אליטה משרתת, בדיבור על אליטה משרתת, שכמו כל מיני מושגים אחרים שהפכו להיות מושגים שאנחנו מופנים אותם נגד עצמנו, זה מושג שבבסיס שלו, במהות שלו, הוא טוב. יש בו משהו טוב, בזה שיש שכבה, אני לא, כרגע לא נדבר על מאיפה היא באה, על מה המשמעות שלה, על מה הגיוון שלה.
לא, אני מסכים, צריך לעשות איזה שיקום, רביליטציה למונח הזה.
ריקליימינג של הדבר הזה. והאליטה המשרתת הזו, שהיא אנשים ונשים שהמשמעות, או שהמשמעות הגדולה יותר של החיים שלהם, היא גם לשרת את החברה שבה הם חיים. הם האנשים שמבחינתנו תלם פונה אליהם. וחלק מהמטרה שלו ומהמקור שלו זה להגיד להם, זה התפקיד שלכם. יולי תמיר כתבה על זה מאוד מאוד יפה, אני חושבת בגיליון הראשון שלנו, שאחת הבעיות של המחנה שלנו, בטח בטח של אליטה שלו, זה שהוא קצת בורח משם, בורח, מדינה לא מוצאת חן בעיניי, אז אני הולכת. והיכולת להגיד, המדינה לא מוצאת חן בעיניכם, אז כאילו, כנסו פנימה, ויאללה. ובמובן הזה, עם האנשים והאנשים שנמנים על האליטה הזו, והיא הרבה יותר רחבה ומגוונת למה שאנחנו נותנים לחשוב עליה, כשאנחנו מדברים, כשאנחנו נותנים, עושים שימוש במונח הזה, אם תלם יהיה אחד המקורות שלהם, אז כנראה עשינו את שלנו.
קו?
קצת.
כי זה נגמר, זה חלף, זה עבר נורא מהר.
הבעיה שלנו, כידוע לך ביקוי, אף פעם לא זה שאין לי מה להגיד.
אז אנחנו לא צריכים לעשות הפעם, כמו בכל המקרים הקודמים, פרסומת לתלם.
נכון, אני הפרסומת.
כי בכל הפרקים הקודמים של העסקת, הפניתי אל האתר, ואל האפשרות לעשות מינוי, וגם
לפרקים. צריך לומר, עולה רק 90 שקלים לשנה, זה ממש...
שלושה גיליונות.
שלושה גיליונות.
כן. התחלנו להיות ממוסחרים פה. אבל בסדר, זה באמת, באמת מחיר
סמלי לחלוטין.
מחיר סמלי לחלוטין, לגמרי. הם גם מחזיקים ומדפדפים בחוברת תוות הקרס והיפה הזאת. טל, קודם כל המון תודה. אני החכמתי והשתכנעתי. באתי לחזק ויצאתי מחוזק. ואת העסקת עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומן רוזנבלום, הטכנאית גיזם אוזדמיר, אני צביקה ביקו ארן, ואנחנו נוהגים לסיים עם מקור השם של הפודקאסט, החולם סך, שזה כמעט היה אמנון, יכול היה להיות האמנון, אני חושב.
היו כבר הצעות.
היו הצעות כאלה. ואנחנו שומעים אותו בביצוע של תמר שאוקי, בעברית ובערבית, להשתמע.
זו אני החולם סך, סך כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך, אלא עביף בין אינסני ומינו, דאנ שואפת לומחתי הלגל פס כי עוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז סבחה ומינו בלינסני וברוחי לחווי
da 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 da
שחקי כי גם ברעות אמין אמין כי עוד אמצע לב לב תקוותיי גם תקוותיו יחוש אושר יבין כאב